ידוע דעת הרמב״ם בתפילת דאורייתא, כתב הרמב״ם במצווה ה', מי שציוונו לעובדו, כבר נכפל זה הציווי פעמים, ואמרו, ועבדתם את השם אלוקיכם, ואמר, ואותו תעבודו. ואף על פי שזה הציווי, הוא גם כן מהציווים הכוללים, כמו שדיברנו בשורש ד', זאת אומרת, מה שהתורה מצווה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה ציווי כללי שצריך לשמור תורה ומצוות בכל המובנים, צריך לעבוד את השם. הנה יש בו ייחוד אחד שהוא ציווי לתפילה. ולשון ספרי ולעובדו זו תפילה. ואמרו גם כן, ולעובדו זה תלמוד. ובמשנתו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, אמרו, מניין עיקר תפילה מצווה? מהכה. השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. ואמר, עבדו בתורתו ועבדו במקדשו. רוצה לומר, יכוון אליו להתפלל שם כמו שבאר שלמה עליו השלום. כך מפורש שיש מצווה, המצווה להתפלל היא בעצם מצווה של עבודה. ואת זה מנצל רב חיים בריסקר בספר, זה אחד הרב חיים הראשונים בספר, לתרץ קושייה עצומה שיש בדעת הרמב״ם על סתירה בגמרא בברכות. שהרמב״ם מעתיק שתי גמרות שנראות כסותרות מסכת ברכות ביחס לנושא של כוונה בתפילה. פעם אחת כתוב בגמרא שכוונה מעכבת בתפילה, ופעם אחרת כתוב בגמרא שכוונה מעכבת בברכת אבות, בברכה הראשונה בלבד. אז הראשונים מסבירים שמה שכתוב שכוונה מעכבת, באופן כללי, הכוונה בעצם, זה מעכב את הכוונה בברכה הראשונה, כמו שזה בגמרא השנייה, אני כרגע לא זוכר איפה זה, באיזה דף זה וכולי. כאן הלכה אחת ברמזם, ברמזם זה פרק דלת הלכה תתוו, הרמם כותב, כוונת הלב כיצד, כל תפילה שאיננה בכוונה איננה תפילה. ואם מתפלל בלא כוונה, חוזר מתפלל בכוונה. מצא דעתו משובשת וליבו טרוד, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. לפיכך, הבא מן הדרך והוא עייף ומיצר, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. אמרו חכמים, ישה שלושה ימים עד שינוח ותתקרר דעתו ואחר כך יתפלל. זה פעם אחת, ויש רמב״ם שני, אני כרגע לא זוכר איפה שהוא, מעתיק את הגמרא השנייה, שכוונה בברכת אבות היא בעייתית, כל השאר לא מעכב. מה שהראשונים טענו, שכוונת הגמרא הראשונה היא כמו הגמרא השנייה, הרמב״ם מעתיק את שתי הגמרות כפשוטה. אז רב חיים רצה לענות ואמר שיש שני דינים של כוונות בתפילה. דין אחד זה כוונת המילות. אדם צריך להבין את מה שהוא אומר. ובנקודה הזאת מעכב בברכת אבות. הדין השני אבל, אומר רב חיים, וזה מעכב בכל התפילה כולה, כמו שכתוב ברמב"ם, בלי סייגים, זה עצם כוונת התפילה. היינו שאדם בעצם לא יכול להתפלל כמתעסק. מה זאת אומרת? אומר רב חיים, הרי התורה, איפה התורה ציוותה על תפילה? היא ציוותה על עבודה. התורה אמרה, ולעובדו בכל לבבכם, זאת עבודה. איך עובדים בתפילה? זה כבר מראה לנו שתפילה זה לא איזשהו ערוץ סתם לטובתנו. חסר לך פחית קולה? תתפלל. אל הרב שייתן לך, שיספק לך פחית קולה. חסר לך פרנסה? תתפלל על הפרנסה. אין לך דירה מספיק טובה? תתפלל. אין לך וולבו? תתפלל. זה לא עבודה. תורה ציוותה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה ודאי לא. ודאי לא המטרה של תפילה. פשוט וברור. אומר רב חיים, תפילה, למה היא עבודה? כמו שאנחנו נראה את זה בהמשך, כי בעצם אדם מצווה לבוא ולעמוד לפני המלך. תפילה היא פנייה לריבונו של עולם, ובזה היא שונה מברכה. בברכה אנחנו מברכים את הריבונו של עולם, בתפילה אנחנו פונים אליו. תפילה היא פנייה לקדוש ברוך הוא. ובזה היא העבודה. אם אדם יעמוד ויגיד את מילות התפילה, והוא לא יהיה, כשהוא עושה את זה, בהבנה שעכשיו הוא מדבר עם המלך, הוא מדבר עם ריבונו של עולם, הוא בכלל לא מתפלל. אין להתעסק בתפילה. איך יוצא ממנו? וזאת העבודה. מה בעצם התורה צוותה מיהודים? נניח שזה פעם ביום, לא משתגעת הפרטים, לפחות פעם ביום תבוא ותתייצב לפני הריבונו של עולם ותדבר איתו. תעמוד לפניו ותדבר איתו. זה המצווה. אז בשביל זה אדם צריך להתרכז, כמובן. צריך להבין את זה. כיצד היא הכוונה שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. לפיכך צריך ליישב מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו, ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים, ולא יעשה את תפילתו כמי שהיה נושא מסוי עם השליחו והולך לו. לפיכך צריך לשב מעט אחר התפילה, ואחר כך ייפטר. חסדים הראשונים היו שעים שעה אחת קודם תפילה ושעה אחת לאחר התפילה, ומעריכים לתפילה שעה. עיקר העיקרים, אומר הרמב״ם בנקודה הזאת, זה כשאדם יבוא ויסיר את כל הדברים התורדים, יצא ככה מהעניינים הרגילים, ממרוצת החיים, ויבין שהוא מתייצב ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה העיקר בעצם. זאת העבודה. למה זאת עבודה? כי אנחנו חיים בעולם הזה. והעולם הזה הוא בדיוק כשמו הוא העולם הזה. הרבה דברים תורדים אותנו והם חשובים. יש הרבה דברים שתורדים אותנו שהם גם לא חשובים, אבל אפילו אם נהיה נתרודים בדברים החשובים, אפילו אם אנחנו מסתובבים בעולם הזה ודואגים לפרנסה שלנו ודואגים לחיים שלנו ודואגים לחיים של אחרים, ואנחנו ברוב התעסקויות בעולם הזה, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו כל היום נמצאים בעולם הזה. ואנחנו יכולים לשכוח את הקדוש ברוך הוא בעצם, לחלוטין. מעשה, סיפר לי חברותה שלי לפני הרבה שנים, דבר מאוד משעשע, מעשה באיזה יהודי ליטאי למדן, שפעם אחת קם בבוקר כולו מבוהל ומבועת, ואשתו שאלת אותו, אברך יקר, מה קרה? הוא אומר לה, חלמתי על הקדוש ברוך הוא, נבהלתי. אז היא אומרת לו, נו, אך תביאו הדבר, אדם שכבר כל החיים שלו לומד תורה מבוקר עד ערב, באופן טבעי, ודאי עכשיו על הקדוש ברוך הוא, אז יחלום עליו בלילה. הוא אומר לה, מה את מדברת? אני כבר 20 שנה לא חושב עליו. מה הבדיחה הזאת באה לומר? אנחנו לפעמים יכולים לשכוח את הקדוש ברוך הוא. העולם הזה עולם, הוא עולם כזה שאנחנו באמת יכולים לשכוח את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יכולים לעשות מעשים טובים, מעשים רצויים, מעשים נכונים. אנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם כותב בצורה מאוד מפתיעה, שיש קצת בעיית נוסחאות שם, אבל לא משנה. שגוי, בהלכות מלאכים רמב"ם כותב, שגוי שמקיים את שבתות בנוח, אבל לא בגלל שהתורה ציוותה, אלא בגלל שהוא ליבו הביא אותו לתובנה שכך צריך לחיות. אז זה מין פילוסוף כזה, שהגיע לתובנות נכונות של מה צריך לעשות, מה ראוי לעשות, אבל הוא מקיים את זה בגלל בתור איזו הנהגה אנושית נכונה וראויה. הוא מקיים את זה בלי הקדוש ברוך הוא. הוא לא עושה דברים רעים. הוא עושה הכל בסדר. אומר הרמב״ם, הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. זה לא עבודה. זה לא עבודה בכלל. בכלל לא. אפשר להעריך בזה, כשלומדים כוזרי, בוויכוח עם הפילוסוף, אבל לא ניכנס עכשיו, זה לא בדיוק הנושא. אנחנו יכולים להסתובב 120 שנים בעולם הזה, ולשכוח מההתחלה ועד הסוף את הקדוש ברוך הוא. וזה לא הצורה שאנחנו אמורים להסתובב בעולם הזה בכלל. אדם צריך להסתובב בעולם הזה ולזכור את הקדוש ברוך הוא. מה עשתה התורה? התורה פיזרה לנו הרבה הרבה מצוות והרבה הרבה חובות ומטלות שהמטרה שלהן היא בעצם להוציא אותנו משגרת החיים השוחקת, אפילו אם היא טובה, אפילו אם היא עשייה ברוכה. קל וחומר, אם חס וחלילה חס שלום, אנחנו רק מבלים את הזמן כאן. מבזבזים את הזמן, זאת אומרת. אבל אפילו אם זו עשייה טובה. התורה רצתה שנצא משגרת החיים השוחקת ונזכור את הריבונו של עולם. בגלל זה היא מצווה אותנו הרבה הרבה מצוות. דיברנו על זה קצת בשבת. קראתי, אין לי כאן מורה נבוכים עכשיו, לא משנה. קראתי כשהרמב"ם כותב על התועליות של המצוות. זה מעניין ללמוד שם את הקטע הזה בסוף, לקראת סוף חלק ג' של המורה, יש לרמב"ם חלק של תועליות של מצוות. ולפי זה רואים, וזה בסיס נכון, כן, אפשר כמה שגדולי חכמי ישראל הוסיפו עוד ועוד 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 טעמים ונימוקים למצוות, אנחנו לא במקרה כלל להתווכח. אבל הטעמים שכתובים ברמב"ם הם ודאי טעמים שגם זה נמצא במצוות, לאן המצוות בעצם דוחפות אותנו. והמצוות דוחפות אותנו למקום הנכון, להשקפה הנכונה, להנהגה הנכונה. ככה זה עובד. אז הרמב"ם כותב שכל המצוות של ספר אהבה, ברורה מאוד המטרה שלהם. בכלל לא צריך להסביר, בכלל לא מפרט בספר הזה, המצווה הזאת ככה, זאת ככה, זאת ככה, זאת ככה. תפילה ומזוזה וציצית. לא צריכים לכתוב בכלל מהמטרה שלהם. אם כתוב בתורה, וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, והגמרא אומרת שהתכלת דומה לים, והים דומה לרקיע וכו' וכו' וכו', אז לא נתפלא מה המטרה של מצוות ציצית. אדם מסתובב עם החותם של עבדות והחותם של בני מלאכים, כשהלבן מסמל את העבדות, והתכלת מסמל את הבית המלאכים, יש איזשהו כל הזמן יזכור מה הוא עושה כאן בעולם הזה. אז החותם לא נמצא פה, הוא נמצא על הבגדים. ואדם נכנס הביתה, כן או לא מנשק את המזוזה, אבל כשהוא נכנס הביתה, הוא נכנס מתוך ייחוד השם. ההצהרה שהוא תולה בפתח הבית, אני מאמין בייחוד השם. הוא יוצא החוצה בבית לעסקים שלו, הוא שוב עובר דרך ההצהרה, ייחוד השם. שם על הראש ועל היד, על הראש כנגד המוח, על היד כנגד הלב, ולב כמובן, בחז"ל, בתורה ובחז"ל, לב זה משכן של מחשבה ולא משכן של רגשות. היום אנחנו נוהגים לייחס את הרגשות ללב, אבל בלשון התורה ובלשון חז"ל, לב זה עולם המחשבה. אדם צריך כל הזמן להסתובב כאשר ייחוד השם ועיקרי אמונה נמצאים לו כל הזמן בפוקוס כנגד מרכזי החשיבה שלו. גם על הראש וגם כנגד הלב. כל הזמן. מה המטרה של הדברים האלו? למען תהיה תורת השם בפיך. תורה כותבת את המטרה. יש לנו חנות, מזכרות גדולה מאוד בתורה, כדי להזכיר לנו מה אנחנו עושים פה. ואיך אנחנו צריכים להיות ולראות כאן. אחת המצוות החשובות בנושא הזה, זאת מצוות התפילה. שאנחנו צריכים כל יום לצורך העניין לעמוד לפני השם ולדבר איתו. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה בדיוק כמו שזה. ולכן, כשאנחנו מוצאים את עצמנו בדינים של תפילה, אנחנו רואים שחז"ל נתנו לנו מערכת שלמה של דינים שעיקרה היא חיקוי המצב של אדם שצריך לדבר בעולם הזה עם מלך גדול ונורא. וכל אדם מבין שאם הוא היה צריך בעולם הזה לבוא ולדבר עם מלך גדול ונורא, לצורך העניין, נניח, הנשיא אובמה, הוא לא היה מגיע בלבוש מרושל, הוא היה מתכונן לזה יפה מאוד, הוא היה עושה לעצמו הרבה חזרות מה הוא הולך לדבר בדיוק, ואיך הוא הולך לדבר, ואיך הוא הולך לפנות. מה זאת אומרת? לא כל יום מדברים עם הנשיא אובמה. אני לא הטבח שלו שמדבר איתו ומצטחק איתו, כן? אני בן אדם שצריך עכשיו לבוא ולייצא כאן איזושהי נקודה ולדון, אני לא יודע מה וכולי וכולי וכולי. אז אתה עושה את זה לא עם הנשיא אובמה, כן? לא עם מלך מלכים, יש לנו מלכים בתורה, יש לנו מלכי מלכים בתורה. נבוכדנצר מלך מלכיה, ככה אומר הכתוב, מלך של מלכים. מלך כזה גדול שהוא מלך של המלכים. הוא לא מלך פושט. יש מלך פושט, יש מלך מלכים. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך של מלכי המלכים. כן? הוא מלך גם של אובמה. גם אובמה כפוף למישהו. הוא לא מבין את זה אולי. אבל האמת היא שכפוף למישהו. אתה הולך לדבר עם המלך. אז כתוב, תיקון הגוף כיצד? יש כאן בפרק חמישי שמונה דברים צריך המתפלל להיזהר בהם ולעשותן. ואם היה דחוק או נאנס או שעבר ולא עשה אותן, אין מעכבים. אלה הם עמידה, נוכח המקדש, תיקון הגוף, תיקון המלבושים, תיקון המקום, השוויית הכל, הקריאה וההשתחוויה. אני קורא כרגע פרק ה' הלכה ד', תיקון הגוף כיצד? כשהוא עומד בתפילה, צריך לכוון את רגליו זו בצד זו. ונותן עיניו למטה כאילו הוא מביט לארץ, ויהיה ליבו פנוי למעלה כאילו הוא עומד בשמיים. הוא מניח ידיו על ליבו כפותים הימנית על השמאלית, ככה או ככה, לא משנה כרגע, ועומד כעבד לפני רבו באימה ויראה ופחד, ולא יניח ידיו על חלציו. אז אני אגלה לכם סוד, באחרונים כתוב, שמכיוון שהיום לא נוהגים לעמוד ככה לפני הגדולים אשר בארץ, אז לא צריך. טוב, אני לא יכול לבוא ולהגיד, מי שלא עומד ככה בתפילה, אז הוא מבטל משהו. כתוב במשנה ברורה בשם האחרונים, שככה לא נוהגים לעמוד, אז לא צריך לעמוד, אני לא מתווכח. אבל אני אומר שכדאי לעמוד ככה. למה כדאי לעמוד ככה? כי למה באמת חז"ל לקחו את זה? כי באמת, כשאנחנו באים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו, אם אנחנו נבין שאנחנו עומדים ומדברים עם המלך, אם באמת נבין את זה, זה יהיה משהו אמיתי שנבין שזה מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו נעמוד כמו שעומדים לפני מלך. ובזמנם ככה עומדו לפני מלך. מי היה מביט בעיניים של מלך? אתם יודעים, כתוב במגילת אסתר, רואי פני המלך, היושבים בראשונה במלכות. מה זאת אומרת שכרשנה שיתר אדמת התרשיש, מרס מרסה ומוכן, רואי פני המלך? זה פריבילגיה. לבן תמותה רגיל לא היה רשות לראות את המלך בכלל. רק אנשים מיוחדים מאוד מאוד היה להם בכלל מותר לראות את המלך. אם היו תופסים מישהו שמסתכל על המלך כשאין לו רשות, היו הורגים אותו על דבר כזה. זה דרגי להיות רואה פני המלך. אנשים, גם אם עומדים לפני המלך, היו מכסים להם את הראש באיזה שק, והם מדברים כשהם לא רואים אם מדברים בכלל. ככה זה היה. ככה זה עבד. וגם במלכות דרקיה זה ככה. זה דרך ארץ נכון. זה לא הצגה. אני אתייחס בהמשך לנושא של קצת איך להתמודד עם ההגשמה כביכול. זה דרך ארץ נכון. אם אתה מבין שאתה עומד לפני מלך, אתה עומד עם העיניים למטה. אתה לא מסתכל על המלך. אתה לא מעיז. כפשוטו של משה רבינו שכתב עליו ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. לא ידע לדעת בכלל. כך צריך להיות היחס. ואתה עומד עם ידיים ככה כמו שעומדים לפני מלך. איך אתה עומד? אני חייב להגיד עוד הלכה. זה כבר הלכה שאחרונים לא אומרים עליה שום דבר, שאנשים טועים בה. אני קורא עכשיו מאור החיים בדיני הקריאות בסיום י"ח ברכות, סימן קכ"ג ובו"ו סעיפים. סעיף א', שימו לב, אנשים לא מודעים לנקודה הזאת. קורע ופוסע ג' פסיעות לאחריו בקריאה אחת. ואחר שפסע ג' פסיעות, בעודו קורע, קודם שיזקוף, כשאומר עושה שלום במואב, הופך פניו לצד שמאלו, וכשאומר עושה שלום עלינו, הופך פניו לצד ימינו, ואחר כך ישתחווה לפניו כעבד הנפטר מרבו. זאת אומרת, בניגוד למנהג הרווח של אנשים, שאנשים הולכים ככה, כן? כמו איזה שחקן על הבמה, שהוא מודל את שעות הקהל וההמונים, זה לא עובד ככה. צריך להתכופף בסוף התפילה, כן? ולצעוד אחורה, לא להרים את הראש בכלל, ואז לעשות ככה, 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 ולהתרומם. עוזבים את המלך? איך עוזבים? איך צועדים אחורה? איך נפרדים? זה משהו אמיתי. פה, דרך אגב, והרה, המשנה ברורה, לא כותב שזה לא נוהג היום. למרות שאתה יכול לומר, רגע, זה אותו דבר כמו הלכה שם, לא יודע, הוא לא כותב כאן, לא מראה הרה כזאת. אבל למה חז"ל עשו את כל הדברים האלה? כי לפי מה שרב חיים אומר, זה ההגדרה של מצוות תפילה. זה לא רק מצווה שמתקיימת רק בשכל, אתה מבין שאתה עומד לפני המלך. אבל מה אתה עושה? תוך כדי שחייה בבריכה, אתה בלב שלך עומד לפני המלך. לא, 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 לא. התובנה הזאת שאתה עומד לפני המלך, מחלחלת לעצמות שלך. זה העיקר. זה העיקר. ולכן צריך להסיר את כל הדברים התורדים מלפני, ולהתכונן לקראת הפגישה הזאת. וגם אחרי, אז זה לא יכול להיות שאם עכשיו דיברת עם המלך, בשנייה אחת אתה מסיים את ה-18 ומתחיל עם כל הפלאפון ועם כל הדברים ומסמן לכולם את כל מה שרצית להגיד להם תוך כדי שהם דיברו ואתה לא יכולת להיר כי היית באמצע 18, אסור לדבר באמצע 18. זה לא עובד ככה, זה פשוט לא עובד ככה. אדם שמדבר עם מלך לוקח לו זמן להירגע מזה. אדם שמדבר שיחה חשובה לוקח לו זמן להירגע. אם לא צריך לקחת לך זמן להירגע אחר כך, סימן שעכשיו לא היית עסוק בלדבר עם המלך. אז לא רב חיים זה מעכב. אנחנו חולקים על רב חיים בהלכה. חזון איש יוצא בשצף קצף נגדו, ומוכיח מירושלמי כל מיני מקומות, שגם כוונה כהי מספיקה, לא צריך כוונה בפועל. לא ניכנס כרגע, לא רוצה להיכנס, אני לא בא עכשיו לומר, מי שלא עשה ככה לא יתפלל, ולהלכה צריך לזרור על כל התפילה, לא באתי לפסוק. באתי להגיד דבר אחד, זה מהות עבודה שבלב. כשאנחנו דנים על עבודה שבלב, איך עובדים את הקדוש ברוך הוא? מה העבודה פה בתפילה? העבודה היא נטישת העולם הזה, במובן מסוים, והתרוממות. יציאה מהשגרה ומענייני עולם הזה למקום אחר. עכשיו אנחנו במקום אחר. עכשיו אנחנו במקום אחר. מדברים עם הקדוש ברוך הוא. וחז"ל ציוו אותנו 3 פעמים ביום, ערבית רשות, אבל לא משנה, 3 פעמים ביום ציוו אותנו לפנות את הכל ולעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. אדם שמקיים מצווה כזאת כמו שצריך, אז הוא באמת יהודי שמזכיר לעצמו, ולא צריכים לשאול מה התועלת של מצווה תפילה? למה התורה ציוותה על תפילה? לא צריך להגיד בכלל. תועלת מאוד ברורה. וככה זה הולך עם כל ההלכות. יש לנו הלכה, נוכח המקדש כיצד? היה עומד בחוץ לארץ, מחזיר פניו נוכח ארץ ישראל ומתפלל. היה עומד בארץ, מכוון את פניו כנגד ירושלים. היה עומד בירושלים, מכוון פניו כנגד המקדש. היה עומד במקדש, מכוון פניו כנגד בית קודש הקודשים. סומה הוא מי שלא יכול לכוון את הרוחות והמלך בספינה, יכוון את ליבו כנגד השכינה ויתפלל. הכל זה ביטויים מעשיים, הכל זה ביטויים מעשיים לאותה נקודה, שזה המהות של התפילה, אני עומד לפני המלך. אז אני צריך לעמוד מול מקום השכינה, פיזית. כמובן בעמידה, ברכת המזון זה גם בישיבה, לא צריכים לברך דווקא בעמידה, אפשר לברך אפילו מדומדם, לא צריך להיות בפוקוס של 100%. גם אדם ששתה יין באכילה שלו, והוא קצת ככה, והוא קצת ככה באווירה מיוחדת, הוא חייב וצריך לברך ברכת המזון. וזה נקרא שהוא מברך ברכת המזון. כי ברכה זה לא שמדברים עם המלך, זה מברכים אותו, אבל זה כביכול בנוכחותו. אבל תפילה לא. תפילה מכל הביטויים שלה. תלמדו לכל תפילה מתחילה ועד סוף ותראו. כתב הרמב״ם, ליבו, יהיה ליבו פנוי למעלה כאילו עומד בשמיים. ועל זה הטור מביא, זה השולחן ערוך מעתיק. המתפלל, סימן צדיק ח', זה העתקה של טור בחלקו. המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות הטרדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו, ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר את דבריו ומכוון בהם יפה, לבד יקשל, קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חוקר כל המחשבות. וכך היו עושים חסדים ואנשי מעשה, שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למנת הנבואה. ואם תבוא למחשבה אחרת בתוך התפילה, ישתוק עד שתתבטל המחשבה. וצריך שיחשב בדברים המכנים את הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמיים, ולא יחשב בדברים שיש בהם קלות ראש. התפשטות הגשמיות, קרוב לנבואה. מה זה? מה רוצים מאיתנו? רוצים מאיתנו שנצא קצת מהעולם הזה, בעצם, זה מה שרוצים מאיתנו, שנצא קצת מהעולם הזה, ובאמת נבין, ברצינות נבין, שאנחנו עומדים ומדברים עם הקדוש ברוך הוא. ומי שעושה את זה, מי שבאמת עומד פה בארץ, אבל ליבו בשמיים, הוא באמת עומד מתוך שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא. אז הוא עושה זה כמו שצריך, אז הוא שוכח מהעולם הזה. עכשיו הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא שם לב מה קורה מימין, מה קורה משמאל. בדרגה אחרת, הוא מכוון ליבו לקדוש ברוך הוא, הוא כמעט במעלה של נבואה. זה מה שנביא עושה. נביא דבק בקדוש ברוך הוא, וכך הוא זוכה לנבואה, תלמדו טוב את את הספרים שמסבירים איך נביא זוכה לנבואה. אותו דבר כאן. כל תפילה היא להגיע לדרגה כמעט של נבואה. כי זה המעשה המצווה, זה התוכן של המצווה. אז אני אומר, אין לי עצות איך עושים את זה. העצה היחידה זה פשוט להבין מה צריך לעשות. להבין מה מצופה, מה נדרש. ברגע שאתה יבין מה המצווה ומה נדרש, ויבין איך זה בא לידי ביטוי גם בעניינים מעשיים, כמו שקראנו כאן כמה דוגמאות, אז ממילא הוא, המודעות תעלה את, את הרמה של, של התפילה. אני ברור, זה ברור לי כשמש. להיות שקצת ראיתי שזה גרם לחלק מהציבור, זה מבוכה בנושא של האם זה תוכף להגשמה או דברים מסוג הזה, אז אני רוצה להגיב 2-3 דקות גם לנקודה הזאת. כמובן שאין המטרה שאנחנו נדמיין את הקדוש ברוך הוא כמלך בשר ודם נורא והיום. ולא במקרה שנסרט את בוד הוא כרגע קושי, אני חושב שהקדוש ברוך הוא קושי. ופעם חשבנו שהוא לבן, ואם הוא היה קרח, קרח, ואם הוא עם שערות, עם שערות. כמובן שזה לא הכוונה. אז למה חז"ל יורדים לפרטים האלה? כי אין לנו דרך אחרת, אנחנו בעולם הזה. אנחנו לא יכולים להיות בעולם הזה בלי להיות בעולם הזה. אין לנו דרך אחרת לבטא את התחושות שלנו, שאנחנו רוצים שהתחושות, שהתובנות צריכות לחלחל בנו, אין לנו דרך אחרת לבטא את זה, אלא שכל מי שהיה עומד מבחוץ היה רואה אותנו כעומדים לפני מלך. מה לנו ונלין על מצוות תפילה, כאשר כל התורה כולה היא הגשמה? התורה רוצה לחנך אותנו שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, נכון? אז אומרים לנו, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. נו, יקום הטיפש ויאמר, אז יש לקדוש ברוך הוא עיניים. כתוב בפסוק. אז יש לו עיניים. מה נגיד? מה עונים הראשונים על השאלות האלה? מה ענו חז"ל? לסבר את האוזן. איך אנחנו יכולים לחנך בן אדם שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו? שהקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה? נכתוב לו שהוא מסתכל עליו. למרות שהוא לא מסתכל כמו שאנחנו מבינים את המושג של הסתכלות. ונכתוב לו שהוא שומע את מה שהוא עושה. אז זה כתוב בתורה, זה כתוב בחז"ל. דם למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. נו, נעשה הפגנה מול פרקי אבות. אתם דוחפים אותנו להגשמה. מה לעשות שצריך להשתמש במשלים בשביל לדחוף את הבן אדם אל התובנה האמיתית? אין דרך אחרת. אין דרך להיות בהפשטה מוחלטת. אז אנחנו כמובן לא מגשימים חס וחלילה וחס שלום. זה הכל קל וחומר ממצבים של הגשמה. הגשמה לא הגשמה שלו, אלא ממצבים גשמיים אני מתכוון. אנחנו, כשאנחנו מדברים איתו, צריכים להיראות עומדים באימה וביראה וברעדה, כמו שהיו רואים אותנו באותה התרגשות, אם היינו מדברים עם אובמה. זה הכל. ואני בטוח שכולם, אם היו צריכים לדבר עם אובמה, היו מבוהלים ונבהלים. אחד פה לא היה עושה את זה ככה, כעניין של מה בכך. אז למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה? ומה הגשמה כאן? אין שום הגשמה. לא צריך כאן, אני לא יודע, כי לא צריך כאן להיבד מהנקודה הזאת. זה לא חלילה המצווה שיש בה תוכן של הגשמה, אלא זה התוכן העמדי של המצווה. אתה באמת צריך לדבר עם המלך. ואם תבין את זה, כך אתה מתנהג. נכון, המלך הזה הוא לא בשר ודם, והאיומים שלו זה לא איומי בשר ודם רגילים, זה לא. אבל זה לא אומר שהוא לא מלך, וזה לא אומר שלא צריך לפחוד מפניו, ולירה מפניו, וכו'. וזה כמו כל התורה כולה. לא רואה כאן את ה... לא רואה כאן מה הבעיה המיוחדת בכל, בכל הנקודה. אז אני, מה שאני מציע, באמת אני מציע ללמוד הלכות תפילה. וזה נכון לגבי כל מצווה ומצווה שרוצים לזכות לקיים אותה ביתר הידור, ביתר רמה. בליגה אחרת. צריך ללמוד את המצווה, ללמוד את פרטי המצווה, להבין בעצם את המסר של המצווה. על זה נכתבו ספרים בראשונים. להבין את התוכן של המצווה, את המסר של המצווה. וככה גם צריך לקיים אותה. וכשמבינים את זה, אז מבינים שהמצווה הזאת היא מצווה מאוד מאוד חשובה. היא מצווה שממש צריכה להחזיק אותנו בעולם הזה. כל יום חז"ל מפגישים אותנו שלוש פעמים, בגלל ההלכה שצריכים להתפלל שלוש תפילות ביום, וקיבלנו לעצמנו גם תפילת ערבית, שלוש פעמים ביום אדם צריך לנער את העולם הזה ממנו, ולשכוח רגע מהכל, ולעסוק בדברים היותר עיקריים. ורק תחשבו לעיונכם מה הכוונה של הרמב״ם, כמו שאמרתי מקודם, שבאותה מצווה הוא אומר, עבדו בתורתו, עבדו בתפילתו. ולעובדו זה תלמוד. ואמרו, עבדו בתורתו, עבדו במקדשו. מה זה עבודה של תלמוד תורה? גם זאת עבודה. גם זאת עבודה. אז צריכים לחשוב מה הכוונה. שם זה לא כדבר עם המלך, זה לא התוכן של העבודה. פה התוכן של העבודה הוא ברור. וזאת המטרה, זה המצווה. גם החזוני שחולק, הוא לא חולק על זה שזה הדרגה. הוא רק חולק על זה שרב חיים טען שזה לעיכוב מי שלא עושה ככה אז לא שווה כלום. צריך לזרוק כל התפילה, כי הוא אדם שמתפלל כמתעסק באלמה. טכנית הוא אומר את מילות התפילה. הוא במצב של עמידה. זה שום דבר, זה חלול, זה רק מתוכן. אז זה החזוני שווה וחולק. ולא נרחיב כרגע, הוא טוען שהידיעה התת-הכרתית שאני עומד לפני המלך היא מספיקה. בתת-הכרה, אם שאלו אותי, ינרו אותי, מה אתה עושה עכשיו? אני אגיד, אני מתפלל, אני עומד לפני המלך, זה מספיק. זה לא מעכב אם זה לא ככה. אבל חזוני שלא חלק על זה שזה ככה צריך להיות. זה כתוב ברמב"ם כמו שקראנו את ההלכות. אז ברגע שמבינים מה התורה רוצה ומה אנחנו צריכים לעשות, יודעים בעצם מה צריכים לשאוף. אחת הבעיות שלנו, בדרך כלל בעבודת השם, שאנחנו בעצם לא בדיוק מבינים למה אנחנו צריכים לשאוף. לא מבינים מה אנחנו צריכים לעשות. אז אנחנו לא יודעים לעשות. מי שלא יודע מה צריך לעשות, לא יכול לדעת איך לעשות את זה טוב. הכלל בכל המצוות שרוצים להשתדרג, זה ללמוד מה צריך לעשות. את הפרטים, את התוכן, הלמידה תכניס למודעות את כל הדברים. אז שיהיה לכולנו בהצלחה גדולה, ושנזכה כולנו לעובדו בכל לבבכם.